אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 602 מתוך מאמרי שמעתי, מאמר צדיתת, רשע או צדיק לא כאמר. דדריש רבי חנינה בר פאפה, אותו מלאך הממונה על הריון לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהא עליה, גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק, לא כאמר, לא נאמר. ויש לפרש לפי הכלל, שאי אפשר לטיפש שיהיה צדיק, כדברי חז"ל, שאין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, וכל שכן, זה ששוטה כל ימיו. אם כן, לזה שנולד שוטה, אין לו שום בחירה, כיוון שנגזר עליו שיהיה טיפש. אם כן, מה שאמרו צדיק ורשע לא כאמר, הטעם הוא כדי שיהיה לו בחירה. ומהו התועלת אם לא אמר צדיק ורשע? הלא אם נגזר עליו שיהיה טיפש, אם כן הוא ממילא כמו שנגזר עליו שיהיה רשע. וכן יש להבין דברי חז"ל. אמר רבי יוחנן, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין, עמד ושתלן בכל דור ודור, שנאמר, כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. ופרש רש"י, וישת עליהם תבל, פזרן בכל הדורות להיות שטות וקיום ויסוד לקיים תבל. שם מועטין משמע שמתמעטין והולכין. לכן מה עשה כדי שיתרבון? עמד ושתלן בכל דור ודור. ויש לשאול, מהו הרווח שעל ידי זה שתלן בכל דור ודור והיו מתרבין? שיש להבין מהו ההבדל אם כל הצדיקים נמצאים בדור אחד או שפזרן בכל הדורות, כמו שמפרש רש"י, כיוון שנמצאים בהרבה דורות, על ידי זה התרבו הצדיקים. ולהבין את הנ"ל צריכים להרחיב ולפרש את המאמר חז"ל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שיהיה חכם או טיפש. היינו מי שנולד חלש, שאינו לו כוח להתגבר על יצרו, ונולד עם רצון חלש ואינו בעל כישרונות, וכיוון שגם בעת ההכנה, כלומר בעת שהאדם מתחיל בעבודת השם, הוא מוכרח להיות מוכשר לקבל את התורה והחוכמה, כמו שכתוב, יהיב חוכמת לחכימין, נותן חוכמה לחכמים, ויקשה, אם הם כבר חכמים, מדוע הם זקוקים עוד לחוכמה? אלא היה צריך להיות יהיב חוכמתה לטיפשים. ותירוץ, שחכם נקרא מי שמשתוקק לחוכמה, אף על פי שעדיין אין לו חוכמה, אלא כיוון שיש לו רצון, ורצון נקרא כלי, נמצא שמי שיש לו רצון והשתוקקות לחוכמה, הוא כלי להאיר שם חוכמה. נמצא לפי זה מי שהוא טיפש, היינו שאין לו השתוקקות לחוכמה, וכל ההשתוקקות שלו הוא רק לצורכי עצמו, ומבחינת השפעה אין הטיפש מסוגל לבחינת השפעה ולא כלום. אם כן, אדם שנולד בתכונות כאלה, איך אפשר להגיע למדרגת צדיק? נמצא שהוא אינו בעל בחירה. אם כן, מהו התועלת שצדיק ורשע לא כאמר? כדי שיהיה בחירה. הלא כיוון שהוא נולד טיפש וחלש, כבר אינו מסוגל שיהיה לו בחירה, כיוון שאינו מסוגל לשום התגברות והשתוקקות לחוכמתו יתברך. ולהבין את זה, היינו שיכול להיות בחירה אפילו לטיפש, עשה הקדוש ברוך הוא תיקון, המכונה בדברי חז"ל, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור. ושאלנו, מהו התועלת מזה? עכשיו נבין את העניין. כי ידוע שכמו שאסור להתחבר עם רשעים, אף על פי שהוא לא עושה כמעשיהם, כמו שכתוב, ובמושב לצים לא ישב, שמשמע שעיקר החטא הוא מטעם שיושב בין הלצים, אף על פי שהוא יושב ולומד תורה ומקיים מצוות. אחרת, היה האיסור מטעם ביטול תורה ומצוות, אלא הישיבה בעצם היא אסורה, מטעם שהאדם, ממי שמוצא חן בעיניו, הוא לוקח את מחשבות וגם התשוקות שלהם. וכמו כן להיפוך, אם הוא אין לו כל כוח, רצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם, אף על פי שהוא מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות, אלא לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו האנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים. ובזה נבין המאמר הנ"ל. ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, שפירושם היינו שלא כל אדם מוכשר להיות צדיק, משום שחסר לו התכונות לזה, כנזכר לאל שהוא נולד טיפש או חלש, יש לו גם כן בחירה, ואין לו תירוץ מצד תכונותיו עצמו. משום שהקדוש ברוך הוא שתלן להצדיקים בכל דור ודור. לכן יש בחירה לאדם בזה שילך למקום שישנם צדיקים, ויקבל מרותם, אז הוא יקבל את הכוחות, מה שחסר לו מצד תכונתו עצמו, ויקבל זה מהצדיקים. וזה התועלת שפזרן בכל דור ודור, כדי שבכל דור ודור יהיה למי לפנות ולהידבק ולקבל מהם את הכוחות שצריכים בכדי לעלות לדרגת צדיק. ועל ידי זה הם בעצמם נעשים אחר כך לצדיקים. נמצא שצדיק ורשע לא כאמר, פירוש שיש לו בחירה בזה שיכול להילך להידבק אצל צדיקים, שהם ידריכו לו, ולקבל כוחות על ידיהם, שעל ידי זה הם יכולים להיות אחר כך צדיקים. מה שאין כן, אם היו כל הצדיקים בדור אחד, אז לא היה שום עצה להטיפשים ולהחלשים להתקרב להשם. נמצא שלא היה להם בחירה, מה שאין כן שפזרן את הצדיקים בכל דור ודור, אז כבר יש כוח הבחירה ביד כל אחד ואחד ללכת ולהתקרב להצדיקים שישנם בכל דור ודור. אחרת מוכרח להיות תורתו סם המוות. וזה נבין ממשל הגשמי. בזמן ששני אנשים עומדים זה מול זה, אז יוצא שימינו של אחד נגד שמאלו של השני, ושמאלו של השני הוא נגד ימינו של חברו, והיות שיש שני דרכים, אחד ימין שהוא דרך הצדיקים שכל עניינם הוא רק להשפיע, ודרך שמאל שכל עניינם הוא רק לקבל לעצמם, שבזה הם נפרדים מהבורא שהוא כולו להשפיע, וממילא הם נפרדים מחיי החיים, לכן הרשעים בחייהם נקראים מתים. נמצא לפי זה כי בזמן שהאדם עוד לא זכה לדבקות הבורא, נמצא שהם שניים. ואז כשהאדם לומד תורה שנקרא ימין, אבל זה לשמאלו של הבורא, היינו שהוא לומד תורה מטעם קבלה עצמית, שזה מפרידו ממנו יתברך. נמצא שתורתו נעשה לו סם המוות, כי נשאר בפרודה, כי הוא רוצה שתורתו ילביש את גופו. פירוש שהוא רוצה שהתורה יגדיל את הגופניות שלו, ובזה היא נעשית לו תורתו סם המוות. מה שאין כן, כשנעשה דבוק בו יתברך, ונמצא שאז נעשה רשות היחיד, שהוא נתאחד באחדותו יתברך, ואז ממלא הימין שלו הוא ימין של הקדוש ברוך הוא, ואז נעשה הגוף לבוש לנשמתו. וההיכר, בכדי לדעת אם הוא הולך בדרך אמת, הוא כי בזמן שהוא עוסק בצורכי גופו, אז הוא רואה שלא יעסוק בצורכי גופו יותר מכדי שהוא צריך לצורכי נשמתו, ובזמן שהוא נדמה לו שיש לו יותר מכפי צריך להלביש לצורכי נשמתו, אז הוא דומה בעיניו כמו מלבוש שהאדם מלביש את גופו. אז הוא מדקדק שלא יהיה המלבוש יותר ארוך ולא יותר רחב, אלא בדיוק שילביש את גופו. כמו כן, בזמן שהאדם בצורכי גופו, הוא צריך לדקדק שלא יהיה יותר מכפי שהוא צריך לנשמתו. היינו, שילביש את נשמתו. לבוא לדבקות השם, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, היות שזהו נגד טבעו של האדם שנברא ברצון לקבל, שהוא בחינת אהבה עצמית, לכן לצדיקי הדור אנו צריכים. כי בזמן שהאדם מדבק ברב אמיתי, שכל רצונו הוא אך לעשות מעשים טובים, אבל האדם מרגיש שאינו מסוגל לעשות מעשים טובים, היינו שהכוונה תהיה בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא יתברך, אז על ידי שהוא מדבק ברב אמיתי ורוצה למצוא חן בעיני רבו, היינו שעושה מעשים מה שרבו אוהב ושונא את הדברים מה שרבו שונא, אז יכול להיות לו דבקות ברבו ולקבל כוחות מרבו, אפילו מה שאין לו מתכונתו מעת לדתו. וזה עניין ששתלן הצדיקים בכל דור ודור. אבל לפי זה קשה, למה לא לפזרן את הצדיקים בכל דור ודור? אמרנו שזה בשביל הטיפשים והחלשים. הלא היה לו עצה אחרת, היינו שלא לברות טיפשים, מי מכריח אותו שיגיד שטיפה זו יהיה טיפש או חלש? היה יכול לברוא כולם חכמים. והתשובה שגם הטיפשים צריכים, כי הם הנושאים להרצון לקבל, ורואים שהם מצד עצמם אין להם שום עצה שיוכלו להתקרב להשם, אז הם בסוד הכתוב ויצאו וראו בפגרי האנשים האלה, אשר אישם לא תכבה ותולעתם לא תמות, והיו דיראון לכל בשר, שהם נעשו אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, שעל ידי זה יש היכר לצדיקים איזה טובה עשה להם הקדוש ברוך הוא שבראו אותם חכמים וגיבורים, שעל ידי זה קירב אותם אליו. ויכולים אתה ליתן שבח והודאה להשם בזה, כיוון שהם רואים איך נמצאים במצב של שפלות, וזה נבחן לאפר תחת רגלי הצדיקים, שפירושו שהצדיקים הולכים על ידי זה ונותנים שבח להשם. אבל צריכים לדעת כי גם את המדרגות הנמוכות צריכים, שאין קטנות של המדרגה נחשב לדבר מיותר, לומר שיותר טוב היה אם גם המדרגות של קטנות היו נולדו תכף עם גדלות. כי זה דומה לגוף גשמי, שבוודאי יש לו איברים חשובים כמו השכל והעיניים וכדומה, ויש לו איברים לא כל כך חשובים כמו הקיבה והבני מעיים ואצבעות ידיים ורגליים, שאין שייך לומר שאיזה איבר שמשמש תפקיד לא כל כך חשוב, אז הוא מיותר. אלא הכל חשוב. כמו כן ברוחניות, שגם הטיפשים והחלישים אנו צריכים. ובזה נבין מה שכתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, שובה אליי ואשובה עליכם. שפירושו שהקדוש ברוך הוא אומר, שובה, וישראל אומרים להיפוך, השיבנו אליך השם ואחר כך ונשובה. והפירוש שבזמן הירידה מהעבודה, אז השם אומר שובה מקודם, ועל ידי זה בא לאדם עלייה בעבודת השם, אז האדם מתחיל לצעוק, השיבנו. מה שאין כן בזמן הירידה, אין האדם צועק השיבנו, אלא להיפוך, הוא בורח מהעבודה. לכן צריך האדם לדעת, כי בזמן שהוא צועק השיבנו, זה באה מהתעוררות מלמעלה, שמקודם לכן הקדים הקדוש ברוך הוא לומר שובה, שעל ידי זה יש לו עלייה ויכול לומר השיבנו. וזה פירוש, ויהי בנסוע הארון ויומר משה, קומה השם ויפוצו אויביך. כי נסיעה נקרא בזמן שהולכים בעבדות השם, שהוא עלייה. אז משה אמר, קומה. ובנוחו יאמר, שובה השם. ובזמן החנייה מעבודת השם, אז צריכים שהשם יאמר שובה, שפירושו שובה אליי. היינו שהבורא נותן את ההתעוררות, לכן צריכים בכדי לדעת מתי לומר קומה או שובה. וזה עניין מה שכתוב בפרשת עקב, וזכרת את כל הדרך לדעת את אשר בלבבך, התשמור מצוותיו אם לא. התשמור מצוותיו הוא בחינת שובה, אם לא הוא בחינת קומה. וצריכים את שניהם, וזהו הרב יודע מתי קומה ומתי שובה, כי הממבט מסעות הוא עניין עליות וירידות שנוהג בעבודת השם.
כל מאמר ומאמר מה שהם אומרים אנחנו יכולים לפרש גם בצורה חיצונית גם בצורה פנימית, שהאדם הוא עולם קטן והכל מתרחש בו, גם מבחינת תפיסת המציאות וגם בכלל מעבודה הפרטית שלנו, ולכן כל ההבחנות הן בתוך האדם, ובורא וחברים וקבוצה וכל האנושות והוא בעצמו, קרובים, הכל זה בתוך האדם, ולכן צריך כך לסדר את היחס שלו לכולם, כדי שבסופו של דבר בתיקונים שלו כל החלקים האלו יקבלו חיבור שלם. וכדי להעביר את עצמו דרך כל ההבחנות ולהגיע לכלי שלם, חייבים להיות בכלי גם כנביות שנמצאת בו ממקור השורש שלו, ממקור נשמתו, שהיא חייבת לגדול, לגדול עד המידה הזו, וגם כן חוץ מהאביות זכות, מידת ההשתוקקות, מידת ההשפעה, שהוא חייב לפי מקום שלו והשורש להשיג עכשיו בעצמו על ידי הבחירה החופשית שלו. ולכן ישנם באדם שני מצבים, עליות, ירידות, ולכן בכל המצבים האלו, בשני המצבים הללו, לא נאמר אתה תהיה צדיק או רשע. חכם או טיפש, אלא אתה צריך על ידי זה שאתה נמצא בבחירה חופשית, אם אתה משתוקק להשגה אתה נקרא חכם, אם אתה משתוקק להשפעה אתה נקרא צדיק. ולראות שהמצבים ההפוכים הם באים מצד הבורא כדי להביא לך ירידות, כי מציון תצא תורה, וכך על ידי זה אתה תגדל. שבכוונה הבורא אומר מלכתחילה, שלא אומר מי תהיה, זה הבחירת שלך. אלה מוליד בך כל ההבחנות, כל התכונות, חוץ מאיך להשתמש בהם, שבזה אתה או צדיק או רשע. ולכן צריכים לקבל כל המצבים שאדם עובר וכל המציאות שהיא מתרחשת בו, צריכים לקבל אותם בהבנה שכל זה, הכל בנוי אך ורק להגיע לשם שמיים, זאת אומרת להשפעה מלאה, שדווקא בהתגלות כל האלו הקלקולים, אם הוא משתוקק על פניהם להגיע לחיבור, הוא עושה בזה נחת רוח לבורא. אז רצוי קודם כל לסדר את הדברים האלה בצורה פנימית, שאדם מעולם קטן, ואחר כך לראות גם כן בצורה חיצונית איך אנחנו ממפשים את זה עם הקבוצה, עם הרב, עם הלימוד, עם הבורא, שכך אנחנו בונים את כל העבודה שלנו, שנוכל להגיע למימוש שלנו, לעשות נחת רוח. זאת אומרת, להגיע להשפעה, לזולת, שבזה אנחנו מכוונים שעושים נחת רוח לבורא. זה בעצם גופו של מאמר. שאלות? כן?
מה הוא מתכוון במאמר שאומר שאדם צריך לדאוג שהלבוש שלו לא יהיה ארוך מהגוף?
הלבוש שלנו, כן, צריך להיות כתוב לא יותר ארוך אלא בדיוק לפי מידת הגוף. זאת אומרת שאם אני הולך לעשות פעולות על מנת להשפיע, אז האור חוזר שהוא הלבוש על הרצון לקבל, חייב להיות בדיוק לפי הרצון לקבל. אם אני עושה אותו פחות, סימן שאני לא רוצה להשפיע, אלא אומר שמספיק ככה לבורא. אם אני עושה יותר, אז איך יכול להיות יותר אם יש לי עוד רצון לקבל שאני יכול איתו להשפיע? בקיצור, לא לכאן ולא לכאן, אני לא יכול לקצר, אלא בדיוק הוא צריך להיות תפור לפי הרצון לקבל שלי. זאת אומרת, עד כמה שאני מסוגל לחסות רצון לקבל בכוונה על מנת להשפיע, אני מחסה. זה נקרא שלבוש מתאים להגוף. עוד? לא? לא רוצה לשמוע שאלה? לא.
רציתי לשאול על
ההבחנה
הזאת של להשפיע, מה זה אומר להשפיע?
מה זה נקרא להשפיע? לדעת מה שחסר לשני ולמלות אותו. תעשה רצונך כרצונו, וזאת אומרת במקום רצונך אתה צריך לקחת רצונו ובעזרת כוחות ורצונות שלך למלות רצונו. זה נקרא להשפיע. כן,
למה זה נקרא להשפיע נחת רוח? להשפיע נחת רוח לבורא?
ולהשפיע נחת רוח לחבר, זה אתה מבין? זהו, זה נקרא למלות רצונו. מה יש עוד לחבר? מה יש בכלל לכולם? רק רצון, חיסרון. גם בורא ברא это брия митам хисарон. Ма зат умерет рацано лейти в ленивраав. Есть коль миней, кейл ше Йошеф, леват, миштуке, кейн ло авеха, то царих ше ело от мишу. Каха лифи агадот хазан. Кейлу мисаприм лану бемилим шелану. Да, за хисарон, кейн. Лазот на хатрох, за некрали малут хисарон. אין לך יותר פעולה, רק לבדוק את החיסרון של הזולת או חבר או בורא ולהשתדל למלות אותו. כן,
מה
זה הצדיקים
שכתוב שהוא שתל בכל דור ודור?
הצדיקים שבכל דור ודור, שהאדם שבתוכו מתעורר בכל זאת קשר דחף להגיע למטרת הבריאה. זה בבחינת האדם הפנימי, ובבחינת אדם חיצון, ובבחינת החיצוניות העולם, שבכל זאת, בכל דור ודור יש אנשים שהם יכולים להוביל את האנושות למטרת הבריאה. וכך זה עובר מדור לדור, מאברהם, אפילו מאדם הראשון, דרך 20 דורות עד אברהם, ומאברהם, אבות, משה, כן, וכן הלאה עד ימינו, ואחרי זה מי יודע. זה נקרא ששלטן בכל דור ודור, בלי מורה שמוסמך וקיבל באמת את זה מהמקור. אף אחד לא יכול ללמוד מהספרים בעצמם, אף אחד. זאת אומרת, הם יחשבו שהם מבינים מה שכתוב, אבל לא יתפסו את הדרך. יש בזה שינויים פנימיים שאדם צריך לרכוש, ומי שסתם לומד וקורא הוא יכול לדעת טקסטים מצוין, אבל בלי ההכוונה המדויקת של המורה אין סיכוי. כי שוב, צריכים להכניס את האדם לתוך השביל הצר הזה. זו עבודה מאוד מאוד לא פשוטה, שהיא נעשית על ידי השיתוף בין המורה לתלמיד. כן. רצון של החבר למטרת הבריאה. איזה רצון אני צריך למלות בחבר? רצון למטרת הבריאה. כעיקרון אני גם כן צריך לדאוג שיש לו הכרחיות. אבל מה שאני בודק, אני בודק החיסרון שלו להגיע לכמוני. לאותה המטרה, מה חסר לנו? חסר לנו כוח איכות בינינו, חיבור בינינו, ערבות בינינו. אני חייב לספק לו את זה, בתקווה שגם הוא מספק לי, ואז בצורה הדדית אנחנו מגיעים. והבורא ישרה בינינו, זו המטרה. מזה מתחילים, בזה מסיימים. כן, רואי.
עושה פה בסוף המאמר איזה הבחנה בנושא של התעוררות, בין התעוררות שבאה לאדם מצד עצמו להתעוררות שבאה מצד הבורא. אם אני כאילו במצב שאני באיזה התעוררות, למה זה, כאילו למה אני צריך לדעת מאיפה זה בא? או כאילו אני לא צריך לעבוד מתוך ההתעוררות הזאת, למה אני צריך להבחין אם זה בא ממני או זה בא ממנו? מה זה נותן ההבחנה הזאת?
בעבודה פנימית אנחנו צריכים כל הזמן לברר יחסים שלנו עם הבורא. אני נמצא כל הזמן בנוכחותו, כל הזמן בשדה שלו, היינו בשדה השפעה שלו. ואני רוצה כל הזמן לברר דרך הקשר בינינו, מה היחס שלו אליי, מה היחס שלי אליו. מה יש לי עוד לעשות? בזה אני מצפה שאני אגיע למצב שאני ידע, ירגיש, יגלה את זה בצורה אמיתית גלויה.
כן.
אז זה ביחס ליחסים שלי עם הבורא, ביחס לעבודה שלי כלפי הקבוצה, כלפי החברה, אפילו כלפי החצה בעולם. זה משנה לי לדעת מאיפה, למה אני עכשיו בהתעוררות, למה אני עכשיו קיבלתי כוחות?
גם כן, כן. כי אין עבודה פרטית נגמרת רק בינך לבין הבורא. היא לא יכולה להיות בלי שאתה תהיה בקשר עם הקבוצה, ויחד עם הקבוצה אתה מגלה קשר עמו. הבורא זה תכונת השפעה המשותפת שמתגלה ביניכם. שמע, אני אגיד לך כך. אנחנו דיברנו על זה שבינך לבין החברים יש 10 ספירות של הנשמה שלך, כן? וככה כל אחד כלפי האחרים. 9 ספירות האלו זה תכונות של העליון, המדרגה העליונה. מלכות זה אתה, הנקודה שבלב שלך. הבורא שאתה מגלה בתוך הפרצוף הזה, אם אתה מסדר אותו כך שאתה דרכו רוצה להשפיע לאחרים. אז מי הוא הבורא ואיפה אתה משיג אותו? אתה משיג אותו בספירות שבינך לבין האחרים. זאת אומרת, באותם היחסים שלך עם האחרים, אתה מכין אותם כדי לגלות שם אור פנימי של הפרצוף, שזה הבורא. האור הפנימי הזה הוא כבר קשר שלך, הדבקות שלך עמו. הוא לא מתגלה מחוץ לדבקות, רק במידת השתוות הצורה. לכן אתה לא יכול לעשות כאן חשבונות, אני עכשיו עם החברים, אחר כך לא, אני עכשיו עם הבורא. אין דבר כזה, כי אין אור בלי כלי, אלא אתה עובד עם שניהם יחד. שאתה עושה זיווג דעקה ביחסים עם החברים, אז עם מי אתה עושה שם זיווג דעקה? עם הבורא, עם התגלות שלו. עד כמה שאתה רוצה לגלות אותו ביחסים עם הזולת, שהגילוי הזה הוא יהיה כדי להשפיע נחת רוח לו, על מנת להשפיע, מה שנקרא אצלנו, שאנחנו לומדים פרצופים. אז איך יכול להיות שאתה פתאום שוכח עליו? לא ייתכן ברוחניות. נו.
אולי אני לא מצליח להסביר את עצמי. אני פשוט לא... כאילו הוא מדבר פה על ההתעוררות, שהאדם נמצא במצב שהוא מרגיש התעוררות.
כן. באיזה מצב? עלייה או ירידה? או זה לא חשוב?
הוא אומר, זה לא חשוב. הוא כותב
כל... בכל זאת מקבל התעוררות מהבורא, מה הלאה?
או מצד עצמו.
ואיך מצד עצמו? מה זה מצד עצמו?
אז זה מה שאני שואל.
פתאום נפל לי, פתאום נשבר לי.
לא, אז זה מה שאני שואל. התעוררות זה רק מצד הבורא, כל
שם? מה יש עוד, איזה סיבה?
אם אני נתתי הגיעה, אם עבדתי נגד הרצון שלי...
כן, בגלל זה, למה נתתי הגיעה ומה, איך הצלחת? איך אתה יכול לא לייחס אליו? מה עוד פועל? איזה כוח עוד פועל? נו. אז תשאר בכל זאת אולי.
לא, אז למה הוא קורא לזה? לא יודע, אולי אני לא מבין את ה... זה מה שאני לא מבין, שהוא כותב שיש פה כאילו, יש הבורא נותן התעוררות, וצריך להבין מתי להגיד קומה או שובה. כאילו ש... או שהבורא אומר כאילו שובה אליי, שזה הבורא קורא לך,
כן.
או שקומה אומר,
השיבני השם אליך והקומה,
או שמשה אומר אז קומה, כאילו שהמשה, כן. זה הנקודה הפנימית אצלי,
או אנחנו מבקשים שיקרב אותנו, כן, או שהוא מבקש מאיתנו שאנחנו נתקרב. נו, אז מה,
למה אני צריך לעשות את ההבחן הזה? אני כל הזמן רוצה להתקרב, לא? זאת אומרת,
זה הכל קורה בתוך הכלים שלך. זה, אפילו זה מה שאתה אומר שככה בורא אומר לך, זה הכל אתה מתאר בתת ראשונות בכלים שלך. זה, אין אחרת. אז אתה נגיד מרגיש שהבורא עכשיו מתעורר אליך ורוצה אותך, קרבתך, ממש נמצא משתוקק אליך, כן? זהו, מושך אותך, רוצה, תתקרב וזהו. זה אתה כך מתאר לעצמך את הדברים, וזהו, זה מה שאתה צריך להגיד. ונדמה לך, ישנם אנשים שחולמים על זה, חושבים על זה שהם כבר נמצאים בעולם אינסוף. עכשיו, איך אתה בודק האם זה נכון או לא נכון? גם אתה אולי כבר בין האלו שמתקשרים, מתקשרים, סליחה, מתקשרים. אין? זהו. שונא מילה הזאת. אז איך אתה בודק כלפי החברים? האם בנית את הכלי איתם יחד? אם אתה לא בונה כלי שזה עובר איתם דרכם ב... בלסיים, כן? איתם יחד את הכלי, כן? אז אם לא בנית איתם, אם לא שם מתגלה הבורא, אז זה לא הבורא, זה דמיון. יכול להיות דמיון מאוד חזק. אנחנו רואים כמה שבעולם ישנם אנשים שמדמיינים. לכן בצורה מאוד מאוד קפדנית, לפי הכללים שלנו, בעבודה קפדנית עם הקבוצה, בצורה הדדית לבנות את הטטרידור ישר ואת הדור חוזר כלפיהם, על מנת לגלות בפנים בדבקות כוח השפעה ואהבה, אז אתה מגלה בורא. וכאן אתה מממש את כל התכונות שלך באיזושהי מידה קטנה, אבל בעצם, ואתה מתחיל לדעת מה זה נקרא פרצוף, זיווג דעקה, התפשטות האורות בתוך הכלים, איך זה גילוי האור הפנימי, הכל במקום. כן, שיר.
אחד המאמרים, אני לא זוכר את שמו, שבעל הסולם כותב שאדם יכול להשפיע לחברה או לבורא, אני לא זוכר בדיוק, במחשבה, דיבור ומעשה.
כן.
אז מה זאת אומרת שאדם משפיע לחבר, כמו שחבר פה שאל, משפיע לחבר במחשבה למטרת הבריאה?
זה מחשבה, דיבור, מעשה, זה חב"ד חגת נאי, בהשפעה שלנו, בכלים שלנו. אבל אפשר להגיד גם כך בפשטות, כמו שכל הדברים שהם ברוחניות, אפשר גם כן ככה לבטא אותם בפשטות, שגם במחשבה, גם בדיבור, גם במעשה אתה צריך לעורר את האחרים למטרת הבריאה ולחזק אותם. כן.
במחשבה ודיבור ומעשה זה
איזשהו
ברור, מה זה
במחשבה? במחשבה, המחשבה פועלת יותר מדיבור ומעשה.
מה למחשבה שפועלת?
בטח, אני עכשיו פועל עליך במחשבה. אתה לא מרגיש? לא, מה לעשות? כן.
מה זה המחשבה שפועלת על החבר?
הרצון שלך, שאתה מפעיל אליו, אתה רוצה שיהיה לו כך וכך, שיקבל כך וכך, ירגיש כך וכך, תמיכה שלך בו, אבל שהיא מגיעה לו במחשבה שלך, בכוונה. זה יכול להיות בדיבור, כמו שאתם עושים, ויכול להיות במעשה, על ידי כל מיני באמת מעשים גשמיים. כן.
עכשיו, לפני כמה שבועות אמרת בסעודה שרק המחשבה לבד זה מלאך. רק כשאתה חושב לבד זה אין איזה...
מחשבה ללא מעשה, אם זה כוונה, בוא נגיד, לא מחשבה. מחשבה זה איכשהו, לא אמרתי בדיוק. כוונה ללא מעשה, זה נקרא שט. לא מלאך, זה נקרא שט. שט זה נקרא מלאך ריק, כוח שלא פועל, רק סתם ככה עושים אוויר, מה שנקרא, או איך, ש... איך אומרים? רוח. זהו. מובן? לא.
אז יש פה שילוב. לא יכול להיות איזושהי מחשבה שהיא ריקנית, פשוט חושב, אלא חייב להיות פה שילוב של מחשבה ורצון, שיוצר את היחס לבורא.
המחשבה היא תולדה מהרצון. אין, לא, לא יכולה להיות מחשבה ממש אם היא לא רצון. לכן אני אומר, אמרתי לך, ברצון הוא משפיע על החבר. מפני שהרצונות שלנו הם מקושרים יחד, אז אני על ידי המחשבה שלי יכול להשפיע ל, לרצון של החבר, להשפיע על החבר. כן.
זאת
אותה
מחשבה שהיא טכנית, שהיא לא
מחוברת
לרצון, שהיא כמו איזשהו
הרגל
שנהיה באדם. היא לא מחשבה שפועלת? רק מחשבה שהיא...
לא, היא לא פועלת. בסדר. מי שם? כן.
שאלה לקבוצת
ניו יורק
לגבי
דקות
במורה.
שאלה מה? תצעק.
שאלה מקבוצת ניו יורק לגבי דקות במורה.
כן.
כיצד אנו יכולים לבטל את עצמנו בפני המורה ולהבין שהחיים שלנו תלויים במימוש של העצות שלו?
יש כמה דברים שהם לא נראים לנו הגיוניים, אבל בכל זאת התנאים הרוחניים הם מחויבים. מצד אחד, אם באים ללמוד, אז התנאי הראשון זה ביטול. למה? ככה, הבורא בחר שאנחנו נהיה אני מורה ואתה תלמיד, אתה חייב לבטל את עצמך כלפי המורה. על זה כתוב, על זה אין ויכוח. אם לא, חבל הזמן, חפש משהו אחר. לא אני בחרתי בך ולא אתה בחרת בי, אלא כנראה שכך זה סודר מלמעלה, לכן אם נמצאים יחד אתה חייב לעשות זאת. אם לא, אני לא מגרש אף אחד, אבל אין בזה אז שום סיכוי. אתה לא צריך לבוא ללקק לי את הנעליים, אלא אתה צריך לבטל דעתך כלפי דעתי בעבודה רוחנית. זהו. זה דבר אחד. בלי זה לא תקבל את התורה, ההוראה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, זה ש כל הדברים, מה שנאמר על ידי המורה, הם חייבים להיות באיזושהי צורה בהשתדלות התלמיד נקלטים בו. יכול להיות שזה לא פשוט, יכול להיות שזה לא מיד, ודאי זה מובן שקשה וזו עבודה של שנים אולי, אבל לא ייתכן שיהיה ביקורת. ואם יש ביקורת, אז ביקורת כדי לבטל את עצמו עוד יותר על רקע, על גובה הביקורת. אחרת לא אין מוד מלבדו נמצא כאן ולא המורה נמצא כאן, אלא רק אתה בשכל, ברגש ובשליטה שלך, אז בסדר, אז אתה כבר בחוץ, בשביל מה לך בכלל להיקרא שאתה נמצא באיזה קבוצה. הרבה אנשים נופלים בזה, ויש עוד תנאים, כן, ועוד יפלו, מגיעים לתוצאה רק מי שמתקשר נכון, גם למורה וגם לקבוצה, כי על ידה מתקשר לבורא. אין כאן מה לעשות, זה היררכיה, סדר של הנשמות המחוברות, ואין כאן ויתור. אתה עוזב את זה, אז אין לך בכלל בעצם במה להיכנס לרוחניות. על ידי איזה כלי, על ידי איזה אמצעי, על ידי איזה הכוונה. הביטול כלפי המורה זה מורגש באיך שמארגנים את הקבוצה, איך שעוסקים בהפצה, איך שמשקיעים את עצמם, עד מקריבים את עצמם בכל העבודות שלנו. זהו, בזה מורגש, וזה לא, ולא ש בעצמם עושים כל מיני פעולות שנדמה להם חשובות ומוצלחות, ושהם יותר מבינים דרכי ההפצה בגלל שהם, נגיד, יושבים באמריקה. לדוגמה, כמו שגם כן ברוסיה ובכל מקום, איפה שמתחילים להיות עם אף למעלה, אז לא חשוב איפה שיהיה, שם לא יצליחו. ואיפה שנמצאים בצורה רגילה ורוצים להתקדם, דווקא באירופה זה יותר מורגש. אז מתקדמים. אז מתקדמים. ובאמת שאני מגיע לקבוצות הקטנות האלו של איטליה, ספרד, גרמניה או משהו, אני רואה שאנשים שלא לא, לא מחזיקים את עצמם גבוה כמו אותה קבוצת ניו יורק או בכלל אמריקאים, אלה באמת מצליחים, דווקא הם המצליחים. ויש עוד קבוצות כאלו, אבל לא, מי שלא יכול לבטל את עצמו כלפי מורה וכלפי כל הקבוצה הכללית, סתם הוא כאילו נמצא בינינו. ביטול זה כמו צמצום, זה תנאי ראשון. גם כן במחשבה, בדיבור ובמעשה. וזה לא פשוט. וגם כמו שהיו אצלנו היום האורחים שלנו מהקבוצות, הם גם שם צריכים לדעת שביטוי זה נקרא שאנחנו בקבוצה מבדילים בדיוק בין מה שאנחנו בינינו עוסקים באיזה מפעל, בהפצה, ובין שאנחנו חברים. ואיפה שחברים, שם לא יכול להיות שום ריף, רק חיזוק האהבה וחיבור. ואיפה שאנחנו נמצאים בהפצה, שם אנחנו יכולים לעשות דיונים, אבל דיונים גם כן בצורה מתקבלת. וכל הבעיה היא שכשמתחילים להתבלבל בין זה לזה ולהתכלל זה בזה, לכלול זה בזה, גם קבוצה וגם מפעל, בוא נגיד, כן, בכל קבוצה וקבוצה יש את זה, חלק כזה, אז מתחיל להיות אש. אם היינו סתם בקשר לסידור החיצון שלנו, כמו במועדון, אז היינו סוגרים את העניינים פשוט. אבל בגלל שבפנים נכנסת לרוחניות, זה הופך להיות לאש, בדברים שרוחניות לא צריכה להיות שם. אני לא מתפעל מזה שמהקבוצות הגדולות שהיו בהתחלה, במוסקווה, בניו יורק, שהיו המון אנשים, גם היו הרבה אמריקאים, הרבה, גם היו רוסים שם ועוד כל מיני, הרבה לא נשארו, כי מתעסקים בחלוקת השליטה, אפילו לא תפקידים, אלא בחלוקת השליטה. בשביל זה הגיעו לקבוצה, בשביל זה הגיעו ללימוד הקבלה, שיעזבו הכל, שישבו בבית וזהו. זה מה שהמלצתי פעם. עכשיו זה מצב יותר טוב. המלצתי פעם לקבוצת מוסקווה, שהיו במצב כזה, וזה השפיע עליהם. שיותר טוב, יותר טוב לא, לא, לא להיות לא להיות יחד, מה שאם כן לריב. אם זה מריבה לצורך התיקון, זה משהו אחר. זאת אומרת שיש ירידה, לא אנחנו עשינו את זה, זאת, אבל מקבלים הכבדת הלב. כן, בוא אל פרעה כי הכבדתי את ליבו. אז שיודעים מיד שכן קיבלנו הכבדת הלב ועכשיו אנחנו מתחברים בינינו ומתקנים את זה על מנת לגלות את הבורא בינינו וכן הלאה. זה כזה ירידה לצורך עלייה. אבל אם זה סתם ועובר כבר ולא נגמר וכבר שכחו על המטרה אחרי כל הריב הזה, זה אין טעם בשביל מה. אני לא חושב שכדאי להישאר בצורה כזאת. אם זה נמשך הרבה זמן, יותר טוב להתפזר. בכל זאת לא יעשו שום דבר מועיל. וזה באמת, אנחנו רואים שזה לא יוצא להם. איך אפשר שיצא? כן.
Хорошо это организовано, и мы научились от вас, от Рафаши, как это делать немножко в распространении.
אם אפשר לחזור לדיבור מחשבה במעשה, אצלך זה מסודר מאוד טוב, למדנו ממך ומרבש איך לעשות את זה כלפי ההפצה.
Мы с таким Рабаш знаем, как это делать на собраниях товарищей.
במאמרי רבש אנחנו יודעים איך לעשות זה בישיבות חברים.
Но как согласовать мысли, действия и слова в повседневности в группе?
אבל איך לתאם את המחשבה, דיבור ומעשה ביום-יום של הקבוצה?
שתוק את נשק זהימדייסטיך נפלדת כמוסי.
בשביל שלא ניפול קלות דעת בפעילות המשותפת שלנו?
אין דבר כזה שלא שמעת. יש תנאי אחד. אני מדבר עם החבר דרך הבורא. השכינה נמצאת בינינו. דרך זה אני מדבר עם כולם. זהו. אני יכול להחליט שאני אומר בדיחה, כל מיני דברים, לא חשוב. אני יכול לריב באיזושהי צורה, כן, לעניין. אבל אני תמיד נמצא בהרגשה, במציאות, שאני פונה לאחרים דרך הבורא. אחרת איך אני הולך לגלות אותו? וככה צריך להתגלות בינינו, למלות את החלל. זה אמרתי. תמיד ביני לבין החבר נמצא בורא. ואז אני יכול להתווכח. אני יכול לעשות הרבה דברים. אבל לא לשכוח את זה. כן, בני.
האם כל הכלי עולמי כפוף אחד יכולים להתגבש ו... הנקודה
הזאת סביב, כמו קבוצת ניו-יורק, ולעזור
להם.
הרבה
מקומות יש כאלה
שקבוצה לא יכולה לצאת מהבעיה ש... כתוב, כלפי המתגאה, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. אם אדם נמצא עם אף ככה למעלה, אתה לא יכול לעשות איתו כלום. הוא לא נמצא איתך. הוא יותר גבוה ממך. הוא מוצא את עצמו מהקשר. אין לך, אתה לא יכול לעשות כלום. לא לנגוע, לא להיכנס בו. זהו. הוא הולך כמו תרנגול, זהו. הם חשובים, הם מבינים, הם מי אתה בכלל? מאיפה אתה שם? מישראל או מאיזה מקום? מה קורה כאן? אתה מבין? זהו. זה רוח הכללי שבאמריקה, וזה ייתן להם עוד מעט כזאת נפילה שזה הם הרגישו, ובמיוחד יהודים אמריקאים מגיע להם. וזהו, לכן אין לי מה להגיד. אתה יכול להשפיע על מישהו שנמצא יחד איתך, אז הוא חלש, הוא חולה, מבקש עזרה, אתה משית לו יד, הוא מוכן לקבל, כאן לא. מה פתאום? ההרגשה הזאת שהם יודעים מה לעשות, יודעים, אז מה קורה לכם? משך השנים. זהו, אין מה לעשות, זו בעיה, עד שלא השתנו. השינוי הראשון אפשר לראות לפי איך שהסתדרו ביניהם. בינתיים זה גיהנום מה שהולך, ממש אש. אמר אף פרוע ככה זה. כן,
אז איך מתגברים על גאווה? גאוותן אפילו לא יכול לסלוח, חברים.
גאוותן הוא מנתק את עצמו בגאווה שלו מאחרים, אי אפשר להשפיע עליו. לכן כתוב, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. אין מה לעשות, זה מה שהוא שאל, איך אנחנו יכולים להשפיע? אין, אי אפשר להשפיע, אי אפשר. אם הם מבינים יותר טוב מה לעשות, אי אפשר לעשות אותם כלום. תעזוב אותם, זהו. מה יהיה? יהיה מה שיהיה. כך עברו הרבה אנשים מכאן. אז מה? אתה יודע כמה, אתה יודע כמה עברו דרכי? לא יודע, עשרות אלפים.
מה
בן אדם
יכול לעשות לעצמו אם הוא מרגיש שוגע?
זה בעיה גדולה. זו בעיה גדולה. הכנעה זה קשה מאוד. זה ממש לבקש גדלות הבורא. אך יוכל, אז יוכל להכניע את עצמו. זה צריכים לבכות. כי זה גאוות אדם תשפילנו. לא מסוגל להתקדם. וזה נמצא שנים אצל הרבה חברים, ואין מה לעשות, ואסור בזה להתערב, אסור. עד שיקבל מכות, בעיות, איזשהו מין, עד שבכל זאת אלימות והשפעת הסביבה אולי תחדור קצת בפנים, אולי. אבל הגאווה, השליטה, זו בעיה גדולה. תשפילנו. בדרך כלל אדם מקבל השפלה, אולי זה עוזר לו. אחד, שניים, שלושה, פעמים, ככה. אולי. עד שלא בורח או לא זורקים אותו לפני זה. כן, תלוי עד כמה שהוא מועיל ומזיק. יש גבולות. כן.
הגאווה זה רק עוד מקור לתענוג. אני מקבל תענוג מגאווה, והאגו כל הזמן גודל.
לא, זה לא רק מקור לתענוג. גאווה זה מדידה של האגו. מדידה של האגו. והיא נמצאת אצלנו במידה, בצורה, בהופעה, כמו האגו, שלפי זה אתה יכול למדוד עד כמה שאתה אגואיסט. נו?
זה גדל כל הזמן, והגיע הזמן שזה לא הספיק לי. אני יכול, נו, הגאווה שמגיע, התענוג שמגיע מהגאווה,
כן?
זה לא מספיק...
זאת אומרת, אתה מרגיש לראות שעל ידי הגאווה אתה לא ממלא את עצמך. נו?
אז למה זה לא
רוצה?
אם אגו גודל כל הזמן,
אתה כל הזמן מחפש לגאווה, אתה לא צריך לקבל תענוגים מבחוץ. מספיק לך לחשוב על עצמך שאתה גדול, אפילו שאף אחד לא אומר. הם לא מבינים מה הם מבינים. אני גדול מכולם, אף אחד לא יודע. אף אחד לא שווה לי. למה זה ככה וזה ככה וזה ככה? אדם מצדיק את עצמו, אין דבר כזה שאתה לא מקבל מילוי מגאווה. מקבל. כל הזמן. אחרת היית מתפטר כבר מזמן מזה, היית כבר נשבר ונכנע. כן.
אבל המילוי זה לא אינסופי.
אינסופי. אינסופי, עד שירחם השם. זה נקרא אינסופי. לכן אני לא יכול להגיד שיש תקווה לזה. לא ראיתי הרבה מקרים שמתגברים על גאווה, אם ממש במקרה שחברה והם יחד עובדים על זה, ואיך אדם איכשהו עובר איזה מכה בכל זאת רצינית ואז נשבר. ואז בזמן שעובר מכה אסור לרחם עליו. אם אתה מרחם, הכל בסדר, לא נורא כל כך, הכל זה, אז שוב גאווה פורחת ושוב הוא כאילו על הסוס, ושוב רוצה איזה תוכניות גדולות לממש. בסדר? מה?
אדם שנמצא נגיד בזה או בדברים אחרים, מה הדרך הכי טובה בכל זאת שהוא, האם היא להתעסק בזה?
מה, במה בזה? אני לא יודע.
בגאווה, אדם שחושב שיש פה גאווה, נגיד, או בעיות אחרות שהוא נגיד רואה בעצמו. אז מה הוא צריך לעשות?
הוא לא יכול לעבור מזה לזה סתם ככה. זה לא תלוי בו. כאילו אדם בעל הבית על עצמו, שהוא עכשיו סוגר שליש או רבע ברז של הגאווה ופותח קצת יותר ברז של ההשפעה, של הצדקות, הכנעה, וככה הוא סוגר ופותח ברזים. מה זה? זה הוא מסוגל לעשות? זה... אנחנו... ממה התחלנו? מזה שהם שאלו איך להכניע את עצמו כלפי המורה. זה... גם כן, אם עושים כזה חשבון, אז עושים חשבון לעצמם כפול כזה ש... שאלה אם כדאי או לא כדאי. כן, עמית.
אם הגאווה היא כזה תנאי של מחסום כזה שמונע מהאדם לשמוע את החוכמה,
כתוב לך מלא על זה.
כן. אז בזמננו, במציאות של היום, בתיקון הכללי, אנחנו רואים שזה אחת התכונות הבולטות בקרב האנשים.
זה גאווה בימית, זה לא חשוב, זה כולם תרנגולים ככה, זה לא. העיקר זה גאווה, זה כלפי המורה, אחר כך כלפי הקבוצה, ואחר כך בסוף כלפי הבורא, כי הוא לא מרגיש אותם עד כדי כך. גאווה כלפי העליון ממך, שאם אתה לא מסדר את ההכנעה שלך, אתה לא יכול לקבל. ואז איך אתה תתקדם? לבד? אז לבד, בשביל מה לך להיות בקבוצה ועם המורה? אז לך לבד הביתה. יהיה לך יותר ברור שאתה לבד. זהו. כן.
אני שואל קצת על הציבור, כי הוא גם חותם פה שהתנאי זה שהאדם חייב להתאבק ברב אמיתי. על מי מוטלת היום חובת
ההתדבקות
ברב אמיתי?
על התלמיד?
רק על הנקודות שבלב?
ודאי.
ועל כל השאר לא?
ודאי. ודאי לא.
הם צריכים להתדבק במישהו?
לא.
איך הם מקבלים את ההתעלות, את החוכמה?
לפי הרצון לקבל שלהם.
בלי שום צורך
דבר. בלי רצון להשפיע, בלי כלום. אין להם מכנה. איך אפשר לדרוש מהם? הם יבואו בגלל שרע בחיים, ולכן רוצים להידבק. מתוך זה שידבקו אליך, כן? לאלו שיש להם נקודה שבלב, אז התחילו להתקדש טיפה טיפה. התחילה דיפוזיה. בעברית יש מילה מתאימה? דיפוזיה. ביאפוע. זה משהו פפואסי. ביאפוע, בסדר. נו, אז אני אגיד בכל זאת, שיהיה למתרגמים. ביאפוע, הדדית כזאת, כן? ואז הם גם כן, כי בכל זאת יש להם ניצוצות, רק תמונות פנימה ככה, כן? ואז הם גם כן יגלו אותם. בסופו של דבר יהיה להם חיבור, יהיה להם נקודת החיבור, יהיה להם קשר ויגלו.
אז
כן. אבל בהתחלה הקשר הוא על ידי זה שאנחנו צריכים להשפיע. דרך חוכמה, דרך כל מה שהם רוצים ורצון לקבל שלהם. ואז על ידי קשר שאנחנו מספקים להם ידע, חינוך, שיתוף, זה ככה כתרופה לצרות בגשמיות, התחילו להתעורר ולהבין שיש כאן עניין הפנימי רוחני, אבל זה על ידי מאור שעובד בהם, אז לאט לאט זה הוא יברר ויוציא את הנקודה שבלב. בכל אחד נמצא שורש. אלמריק,
איזה שכר דורש תלמיד על ידי זה שהוא מכניע את עצמו כלפי קבוצה וכלפי הרב?
רק להשפיע נחת רוח לבורא, זה השכר.
אבל הוא לא יודע מה זה השפעה לבורא.
אז בשביל זה תשפיע להם, למורה ולקבוצה. כן.
בעבודה, בוא נגיד, אחרי הגיעה באדם מקבל דחיפה עוד יותר חזקה בכלל מהעניין הזה של ההכנעה ודביקות, ושכר לא יודע, לא מרגיש מה זה, ובאיזשהו שלב הוא מתחיל לטעות.
אם ישנה סביבה חזקה שצריכים לעבוד על זה, אדם צריך לעבוד על ארבע גורמים האלה, כן? זה מורה, זה קבוצה, זה ספרים וזה בורא. לא. הוא צריך לסדר אותם וכל הזמן לדאוג שהם יהיו בו כחשובים, כחזקים, שיתפלו בו במה זה בו, בנקודת העני שבו. אם הוא דואג לזה כל הזמן, גם בלימוד, גם בהפצה, גם בקשר לחברים, גם בקשר למורה, זה עובד, זה עובד, אין מה לעשות. יש תנאים ברורים ואין בזה ויתור, כי זה חוקי הטבע, בתיקון הרצון לקבל, בווקטור שלנו, או אינטרוברטי לאקסטרוברטי, ואין כאן מה לעשות. אלא רק לדאוג לזה, וגם כן התמדה. לא להתבהל, לא להתפעל, לא לפחד, שדרך ארוכה, אבל מתקדמים, ומיום ליום רואים שכל העולם מעין ברירה גם כן מצטרף, והצטרפו. אתה תראה איך תוך שנה, שנתיים, לא יישאר להם שום אפשרות. אני חושב שבכלל זה עניין של הרבה פחות זמן. אבל מגלים מה שדיברנו לפני 5 שנים, היום זה כבר מדברים, תראה כמה אנשים, כן? מה שאנחנו עוד בכלל עניין של השפעה הדדית, חיבור וכל, גם אתה רואה כבר הופך להיות נחלת הכלל. מחודש לחודש יש התקדמות, רואים בכלי תקשורת, זה הופך להיות דבר ככה רגיל, ובכלל בין המדענים אני כבר לא מדבר, אני מדבר גם כבר בין אנשים הרגילים. זה אנחנו צריכים רק לעבוד, אין מה לעשות. כן,
בוא נגיד, איפה בן אדם טועה בכל מה שהסברת? איפה נקודות חולשה שהוא טועה ולא מצליח לעבוד נכון?
נקודה הכי חשובה זה ששוכח על הבורא. זה נקודה החשובה ביותר. ברגע שמתנתק, הכל נופל. יכול להיות דבוק ברבו, אבל זה הופך להיות אז לחסידות. יכול להיות דבוק לקבוצה, אבל זה הופך להיות כבר לאיזה מועדון. אתה מבין? יכול להיות דבוק לספרים, אבל זה הופך להיות ללמדן. אלה גילוי הבורא אלה נברא לפי חוק השתוות הצורה. זה כל הזמן צריך להיות לו ברור למה הוא משתוקק, למה הוא צריך לפתח השתוקקות. ואז מצורך זה מגיע לצורך להכרחיות להיות קשור למורה ולקבוצה וללימוד ולהפצה, לכל האמצעים, כדי להגיע לזה. כי בורא מתגלה בסך הכל בשילוב בין כל הגורמים האלו, במימוש הנכון של כל הגורמים האלו. אז קודם תופס את המטרה, ואחר כך, כחשיבות המטרה, חשיבות הגורמים, אז מבטל את עצמו כלפיהם, משתמש בהם, נכלל מהם, רוצה שהם יתקיימו בו, ואז מגלה את הבורא. תהליך אפשר להגיד במשפט אחד, לעבור אותו צריכים כמה שנים. כן.
שאלה לגבי חברים חדשים שמגיעים לקבוצה. אני לאחרונה נתקלתי כמה פעמים בשאלה ששאלו אותי, מה אני אקבל מהלימוד הזה שאני אבוא לפה ואני אהיה איתכם?
גן עדן?
עכשיו, אם אני אגיד לו גן עדן, מורה, דברים אחרים, זה קצת לא מציאותי בשבילו.
גן עדן לא מציאותי?
סיפורים, אז איך לגרום לו, שגם לא לעשות לו מכשול מפני העבר, מה שאנחנו לומדים?
מה? וגם... תשאל אותו, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? זהו. תגיד מה אתה רוצה בחיים. אתה תקבל מה שאתה רוצה בחיים, לא בצורה פיזית, שאתה רוצה עכשיו נגיד פורשה, יש כאן מעבר לכביש. כן? זהו. אז אותו לא תקבל. אבל אתה תקבל מילוי שהוא יהיה אפילו פי מיליון יותר מפורשה. כאילו יש לך מוסך של פורשה, ככה, אתה יודע, מחסן מכל הסוגים. בסדר? זה מה שיהיה לך בהרגשה. כן.
זאת אומרת, עכשיו הוא אומר, אני רוצה כסף. אני אגיד לו, אתה
תקבל את זה בכסף? בנק אוף אמריקה. בסדר. שם רק מינוס 15 טריליון דולר. כן. אבל יקבל. כן. זה פלא עד כמה שכל הזמן חשבו על הבנק אוף אמריקה, כן? ו... אנחנו לא יודעים באיזה סיבוב אנחנו נמצאים. ממש מדהים. טוב, כן, גרישה, מה איתך?
אמרת שצריך לדבר עם חבר דרך בורא. יכול לפרט מה התכוונת?
שבינינו נמצא הבורא.
אני מדבר עם בורא או עם חבר?
עם החבר, אבל דרך הבורא.
מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת? אתה רוצה לגלות אותו? זה המקום. אתה יכול להמשיך להסתכל עליי, אני אגיד לך, אני נהנה. אתה מבין את זה או לא? אם בינינו יהיו יחסים נכונים, אני אגלה בורא בינינו. זהו. אז אני עכשיו צריך גם כן להתייחס אליך כאילו הבורא נמצא בינינו.
כאילו החבר הוא בורא או בורא?
חבר הוא חבר. אלא חשיבות אליו צריכה להיות כמו חשיבות לבורא, כי הוא האמצעי ממש כך, ואפילו עוד יותר, כי מאהבת הבריות לאהבת השם, שהן יותר חשובות היחסים לבריות מיחסים לבורא.
אז זה שכאילו בורא עומד אחרי חבר, לא לפני.
טוב, אני לא יודע, תצייר לעצמך מה שאתה רוצה, אני אומר לך איך להתייחס. כן, אשר.
רק בירור קצר לגבי רצון ומחשבה.
מחשבה היא תולדה מהרצון.
פה יש לי איזושהי קצת בעייתית, כי הרי מחשבת הבריאה מתחילה קודם עם מחשבה ואחרי זה...
זה מחשבת הבריאה של הבורא, אין לו יותר חוץ ממחשבה. אצלו מחשבה ורצון ומעשה זה הייתו אותו דבר.
אבל מהנקודה הזאת של חוכמת הקבלה, אני יכול לדבר רק ממה...
אנחנו מדברים מעצמנו, אצלנו הרצון הוא החומר והמחשבה היא מעל הרצון התוצאה. המחשבה היא באה אם בתוך הרצון יש לי חיסרון, ואז במידה שאני רוצה להשיג את הרצוי, זאת אומרת שיש לי חיסרון מסוים, אז נולדת המחשבה איך להשיג את זה. המחשבה זה תוכנית איך אני משיג מה שאני רוצה, אבל קודם צריך להיות רצון. אני עכשיו רוצה לקנות פורשה, כן? יש לי רצון, אני מת, זהו. עכשיו אני מתכנן, איך אני אעשה את זה? אולי אני אשדוד בנק, אולי אני אלך בכל זאת לעבוד, אולי אני אבקש מחברים שיעזרו לי, אתה יודע, זה, אני אבקה, אולי הם יבינו שזה חיסרון כל כך חשוב. כן? מה אתה צוחק? לרבש יש כזאת דוגמה עם הטבעת של הרבנית, כן, אתם זוכרים? זהו. וכן הלאה. זאת אומרת, אז, אבל, זאת אומרת, המחשבה שלי היא תוצאה מהרצון. העיקר להשיג את הרצוי. נו.
להבין,
כי אני עוד מעט במגע עם קבוצות של חושבות שהמחשבה היא קודמת לרצון. נו, אז מבחינתי
אני רוצה
להסביר
את זה
בנקודה
כזאת.
תבקש מיניף, הוא ייתן לך כל מיני פסוקים. זהו, אין לי מה להגיד. גם כן יש מאמרים שלמים על זה, אני חושב. צריכים... מה?
סופית ש...
אין, אנחנו חומר, חומר רצון לקבל. אם החומר הזה, לא, עזוב, אם החומר הזה הוא רוצה להשיג משהו, אז הוא משתוקק. השתוקקות הזאת מולידה המחשבה. המחשבה מקרבת אותו לצורה שתתלבש בתוך החומר הזה. כן.
בהקשר גם כתוב שיש, מה זה
שליטת השכל הרצון? שליטת השכל הרצון, זה שאני יכול, נכון, כתוב ככה, זה שאני יכול לשלוט על במחשבה על הרצון. אבל אנחנו מדברים מהראשון, הראשון זה השכל, הראשונה זה המחשבה, הרצון, כן? ואחר כך באה המחשבה. אבל אם אני מפתח מחשבה מעל הדעת, מעל הדעת, אז היא שולטת על הרצון. אבל בכל זאת הרצון הוא הראשון, מתחילים ממנו, זה החומר, בלי זה לא מדברים, וכל היתר זה הצורות שהרצון מקבל. כן,
מאיזה שלב אתה מתחיל לשמוע על שיטת הכיוון? לא סתם להתפעל, לשבת, לשפור, לבנות, להרוס, אלא ממש לשמוע על שיטה לבנות.
באיזה רגע אדם מתחיל לשמוע על שיטת החיבור? מתי שרואה שהוא הולך לאיבוד, שחיים שלו לא שווים כלום, שאין לו בסופו של דבר מכל החיים שלו רווח אמיתי. אנחנו אגואיסטים, רק מתוך זה שאני רואה שאין לי סיכוי, אין לי שום עצה, אין לי שום בריכה אלה להיכנס לתוך הקשר עם המורה וחברים וספרים, ככה, או חברות או מיטוטה, כמו שכתוב, אז אני מוכן לזה. כן, משה. אני לא יודע לברר, אני לא מכיר את הקבוצות האלה, באמת. אני אולי עושה עליהם ביקורת מיותרת. אלה, באמת, אני לא עוסק בזה. ורק תדעו, שבשלבים שאנחנו עכשיו מתקדמים, אני מוצא את עצמי יותר ויותר מכל מה ששייך לקבוצה ולקבוצות ומניהול וממפעל. זהו. מספיק. אני אשתתף חוץ משיעור רק בדברים ההכרחיים ביותר, וגם כלפי טלוויזיה וגם כלפי כל דבר. אני מקצר את הנוכחות שלי. מספיק אם אתם תעשו את זה, מספיק מזה שאתם שומעים כאן, כדי להעביר מזה כבר גם כן כל מיני תוכניות אחרות. זהו. אני לא, 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 אני, אני לא, 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 לא מסוגל ולא רוצה. יש לי עוד דברים אחרים. אני לא רוצה להיות שלוש שעות בבוקר, אחר כך עוד שלוש-ארבע שעות במשך היום בצילומים. אני לא, 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 זה לא, זה לא עניין בכלל. לא צריכים את זה. לא צריכים. כל אחד אוסף שאלות ובא אליי ושאני אפתור לו. שבעצמו אפתור. יש לנו כאלו כאן שיעורים שהוא יכול לשאול. שהוא יכול לשאול. אנחנו יכולים פעם בחודש לעשות כזה שיעור, שכל האלו שמתעסקים בחינוך יבואו וישאלו. אבל לא מדי שבוע לעשות 3-4 שעות תוכניות כאלו. ועוד ועוד. לכן, וגם כן, איזה בירורים יכול להיות עם הקבוצות? אתם קיבלתם כל החומר. כל החומר אתם קיבלתם. דיברנו ולמדנו אותו הרבה פעמים. אין לי מה להוסיף. אין לי מה להוסיף. אני חושב שאתם יודעים כבר דברים האלה בעל פה. אני שומע לפעמים ככה מאחרי הפרגות שאתם עושים כאן ישיבת חברים, אתם מדברים, הכל נכון ויפה, רק מדברים. אז מה אתם רוצים? שאני במקומכם יעשה, זה לא יצא. נו? אלא תצטרכו לעשות בעצמכם. נו, אני לא יודע באיזה מצב נמצאים קבוצות האלה. אני לא יודע. ואתם צריכים יחד להחליט מה לעשות. או לא לעשות כלום. גם החלטה. כן.
בגבול העניין הזה בהגדרות, מה זה קבוצה? אני פשוט רוצה לברר על עקרונות. בסך הכל שאנחנו מדברים, קבוצת ניו יורק, קבוצת מוסקו, אף אחד לא מתנגד לרעיונות שלנו, נגיד שלך או של קבוצה, מה שכתוב בכותב רבש. הבעיה היא שיש כאלה שבאמת חושבים שלהפיץ חוכמת הקבלה, לארגן פעילות, הם יודעים יותר טוב. השאלה כמו שדיברנו בבוקר, לכן אני אומר, אם אני מחליט שהפצה לא שייך, ארגון של הקבוצה, של הגופים האלו, באיזה צורה להיות, גם לא שייך, אלא רק הקבוצה היא עבודה פנימית והכל, ושם צריך להתבטל, אז אני לא מבין מה הטענות, מה לא בסדר, כשכל מניסיון, כל המרימות, יש פה חבר'ה בקולמי שיגידו, כל המרימות, בעיקר 90% זה הפצה, בעיקר לא 99, שליטה וכל מיני, אין לראות בנושא של אהבת חברים וכאלה, הכל כתוב, באמת, לא כל מה. לכן אני אומר, אני כל הגלגול הזה, אולי פעם אחת אנחנו נעביר. או שכן זה קשור, שלא קשור, אם זה לא קשור, אז מה להגיד, שקבוצת ניו יורק לא בסדר. אז נכון, יש לנו בעיה של תקציב, יש לנו בעיה באיזה צורה להפיץ, בסדר, זה מפעל, מה בעיה, זה בכל מפעל יש כאלה. אני נגיד חושב שאני יודע לארגן יותר טוב את ההפצה ממך, אבל אם אתה אומר שלא, אז אני מתבטל, מה אכפת לי את ההפצה? אני רוצה להגיע למטרה.
לא, אני לא, אתה רואה, אני לא נכנס לזה, אני רק נותן, אני רק נותן כיוון מה צריכים, או זה, או זה, או זה, אבל לא צורת הביצוע.
בוא
נגיד
את הדברים
האלה,
זאת אומרת, כבר יפסים, כאן זה רוב הבלבול. אנחנו רוצים להגיע למדרה, מה אכפת לי למה להתבטל? אם להתבטל לכל פעולה שלך, בסדר, או יותר קל.
תגיד לי, אתה מנהל מפעל כאן, כן? כן. אם אתה עכשיו אומר למישהו שהוא צריך להפסיק עם העבודה מסוימת ולעשות עבודה אחרת, אתה מסביר לו את זה או לא מסביר לו את זה, לא חשוב, אבל הוא מחויב לקבל אותה, את הפקודה. מחויב, כן? כן, זהו. זה מפעל, כן? בקבוצה הוא היה מקבל ממך, אולי מבקש איזה הסבר, אבל היה עושה רצון החבר, מטעם החבר. במפעל הוא מקבל את זה ממך מפני שאתה מנהל. כן? איזה יש מריבות, תגיד לי. איפה צריכים להיות מריבות? צריכים להיות מאבקי כוחות, משהו? איפה? אם אנחנו קבענו, זה לא חשוב שעובדים במשכורת או לא, אם קבענו שהוא אחראי על זה והוא קובע, גמרנו, קובע. טוב. זה, 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 אין מה לעשות. זה כמו, כמו רופא אומר לי, אתה חייב לקבל תרופה הזאת, אין ברירה. זהו, אני מקבל. אז אני לא מבין סיבה למריבות. אלה מה? כל הזמן הם מבטלים כנראה את התפקידים, וכל הזמן חושבים שכל אחד, מה שבא לו, כך הוא לוקח מהתפקיד, ומתחיל להיות מעל השני. ואני חושב שזו שטות גדולה, שאם אני צריך להכניע את עצמי כלפי החברים, אז דווקא במפעל שאני לוקח תפקיד הכי פחות, אז יש לי תרגיל יפה מאוד להכניע את עצמי כלפיהם. אז אני מרוויח כמה, גם כן הפצה וגם הכנעה, ויש לי כאן ממש עבודה רוחנית כפולה, גם בהפצה וגם בקשר שלי עם הקבוצה שאני מכניע את עצמי. אני לא מבין איך צריך, איך יכול להיות אחרי חלוקת התפקידים עוד איזה ריב. אני לא מבין. או לפי טבלת התורנויות. אם כתוב שאני חייב להיות בתורנות ואני לא מגיע, איך יכול להיות שאני לא מגיע? חייבים להתייחס אליו כמו, כמו במפעל, לא כמו לחבר. הוא לא חבר. זה העבודה שלנו משותפת בהחזקת המבנה. זהו. ואני רואה כמה יש בזה בלגן ובעיות. עכשיו, תגיד, זה שייך לקבוצה או לא שייך לקבוצה? כל הבלגן בגלל שזה אצלם שייך לקבוצה. לנתק את זה מהקבוצה אי אפשר. אי אפשר, אני רואה שאי אפשר. שבכל זאת הם מתייחסים אחד לשני, לא לפי המפעל. כן.
ללמוד
חוכמת הקבלה. במפעל
זה כבר אחר כך פתאום
אומרים
לו, אתה צריך להיות שם, לא יודע, תפקיד ואתה
צריך להתבטא. נו, אז מה, מה השאלה?
לכן, יש את הבעיה, שאדם הוא ראש גדול, הוא רוצה
להכיס,
הוא שומע מאיתנו,
חשוב
להכיס, אפשר לעשות את זה יותר טוב.
אפשר לעשות את זה יותר טוב, יש לך ישיבה, ששם אתה יכול להביע דעתך, אבל אחר כך שקיבלו את ה... דעה כזאת וכזאת ב- 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 לפי הרוב, לפי האחוזים, כמה שנהוג אצלכם שם, 70%, 50%, לא יודע כמה, 3/4, אז גמרנו, אני בולע וזהו ועושה מה שצריך. אלה מה, אני משבש את הכל לעבודה בגלל זה? למה לא? אז לזרוק אותו מהקבוצה? איך זה למה לא? גם מהקבוצה, לא, 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 לא. אם הוא לא יכול לקבל את הפקודה, זה לא חשוב. זה לא חשוב. לא, לא, לא. אם הוא לא יודע לקבל פקודה, זה ממש סימן שהוא לא יכול להכניע את עצמו. מכל, גם כאן וגם כאן. לא. זה לא יעזור. לא יעזור. זה נובע כבר מהאופי שלו. כללי. נשן.
אני רואה שאנחנו כך או כך מדברים על גאווה.
נכון.
כך או כך זה אגו, זה קשה שישנו. השאלה שלי גאווה. אתה כאילו אפילו אמרת לפני שהבן אדם בעצמו כך או כך צריך לעבור את זה. אבל מה יכולה לעשות קבוצה? מה אתה יכול לעשות? כדי לתת לו מכה, אולי ככה נגיד. כי אני זוכר, היינו איתך באנגליה, היינו אצל סופי, וישב שם בפתיחת הדלת, שם יושב בברכיים התלמיד שלו,
ג'ון,
והוא שאל אותו כל הזמן, ג'ון, אתה שומע? הוא דיבר איתנו, וג'ון, אתה שומע? ואתה ישבת גם כן ככה, כאילו לא התנגד.
אני לא התנגדתי, אני מסכים עמו ב-100%.
השאלה שלי ככה, ואני הרגשתי דווקא אצלו אהבה כלפי התלמיד שלו. אני הרגשתי.
בטח.
כך, נשאר שם תלמיד ממש על הרצפה, מושפל, אני לא קיים שלו, ממש אנגלי אמיתי, לא איזשהו, לא איראני. אז איך... אפשר לעשות את זה או לא?
תשאל את עצמך, אני יודע.
לא שאפשר. שווה לעשות את זה או לא? שווה לעשות את
מה
זה?
זה... מה שווה?
זה טוב שהוא עשה את זה עם התרגיל הזה עם תלמיד. ויש לו כלפיו אהבה.
כן, זה ברור, זה ברור. כן. לא, לא, זה הכל... הצורה היא אמיתית, באמת, זה לא... אף אחד שם לא משחק. בטוח שג'ון הזה, בהכנעה כזאת, מקבל מה שיש לסופי. בטוח. כמו שהוא אמר לי, כן, ששאלתי אותו, אתה זוכר? אני שאלתי אותו, איך אני יכול ללמוד ממך? הוא אומר, אתה צריך לעזוב את כל החיים שלך, לבוא לכאן ולשרת. כן, כך הוא אמר. זהו, לשרת אותי. בצורה כזאת ודאי שנשפח מה שיש לאחד לשני. כי הוא מכניע את עצמו, הוא נכנס אחד לשני כקטן, כי הוא בר בכלל לשני, כן, עם הרצון שלו המבוטל, עם הכל. אז הוא ממש מקבל מה שיש לשני. זה נקרא ללמוד. זה באמת הלימוד הנכון. הרוחניות לא נמסרת בצורה אחרת, היא רק נשפכת מכלי לכלי. כן, זה צורה מאוד קשה, מאוד קשה. אנחנו עושים את זה דרך הלימוד, דרך הכנעה כלפי הקבוצה. ככה זה. תעשו את זה ביניכם. זה מועיל בטוח. לא כלפי. נו, יש עוד שאלות. כן, גלעד.
אני מסתכל על העצות שאתה נותן, גם בקבוצה, גם בהפצה, גם במכלול הדברים, אני באמת רואה שאת רובם, נאמר, לא מצליחים לקיים. אם נוסעים את כולם ביחד, ככה אני רואה, אולי זו תפיסה שלי. אם עוברים על טקסטים של דברים שאתה אומר בשבת, או דברים שאתה אומר אפילו בהפצה, בשיטת החינוך, בכל מקום, אם לוקחים את הכל הכל, בטוח שכולם עושים את המקסימום לקיים, אבל עדיין רואים שיש פער גדול בין מה שאתה מציב לנו לבין מה שאנחנו מצליחים בפועל ליישם. זה אולי תפיסה שלי, יכול להיות שאני טועה, אולי זה... האם זה נכון? האם זה ככה צריך להיות? זה הטבע? איך לא להתרגל לדבר כזה? איך לא לקבל את זה כנו, עוד פעם לא הצלחנו ליישם? איך לשמור על המתח שבכל זאת כן חייבים לעשות את זה עד הסוף? עד הסוף, עד הפרט האחרון.
מצד אחד אנחנו נמצאים בתהליך הקומולטיבי המתחבר המצטבר, מצד שני אנחנו נמצאים במצב שאם עושים קפיצה מצליחים לפחות לזמן מה, אחר כך יורדים, אבל קפיצה שהשגנו היא כבר עוזרת, ויכול להיות שזה לא כבר ללא חזרה. אז יש זה ויש זה. יש באימפולס ויש בזרם ישר. אין לי מה להגיד. מה כאן לעשות? צריכים לממש. אני גם כן זוכר את עצמי לילות ישבתי שם במרפסת בטבריה ושרפתי סיגריות וכל הזמן ככה חשבתי מה יהיה, מה יהיה ומה יש. זה זו עבודה, זה מתח, זה... זה... כן. אבל העיקר זה יכול להיות שאחרי הרבה מילים מאבדים את החדות, נותנים לכל אחד במה לפרוק את המתח שלו, ואז כולם שמחים שזהו. עבודה קשה מאוד. ובכל זאת, עכשיו אנחנו נכנסים לפעולת ההפצה הגדולה, הרחבה. בעל הסולם כותב שיישום האדם או שבעצמו מגיע לשרת את הבורא או שעוזר לאחרים להגיע לזה. למה? לא שזה עוזר לאחרים, זה מכסה אותו, זה באמת ככה, זה גם כן נכון שבזה הוא עושה נחת רוח לבורא. אלה כי על ידי ההפצה שאנחנו עכשיו מגיעים אליה, אנחנו יכולים דווקא על ידי זה, היא כל כך נמצאת מכוונת למטרה, שעל ידה אנחנו יכולים להגיע באמת לאותה צורת השפעה ולגלות את האלוקות לדבקות בצורה כאילו לא בדיוק הישרה. זה בכל זאת ישראל לא ראה את הקודש בריך הוא חדו, אבל המסה הגדולה שאנחנו מתעסקים בה היא עשה את שלה, היא תביא כוח גדול, ועל ידי כוח הזה אז אנחנו נוכל לגלות את זה. זה לכן המקובלים היו מסתירים חומת הקבלה. אז אני מאוד מקווה שאנחנו כולנו ממש נקשור את עצמנו להפצה החדשה הזאת דרך המדענים, לחברות האלו הווירטואליות, ודרכם באמת לגילוי הבורא לכולם. נראה לי שזה אמצעי החשוב ביותר שיש לנו כדי להצליח בהכל, כי כך העולם לזה מתקדם, ואנחנו כמקדמי העולם אז נזכה בצורה ישירה לעבוד לנו בקבוצה בתוכנו בלבד. לא, אנחנו כבר נמצאים בעידן החדש, אבל בכל זאת הכנעה זה דבר החשוב ביותר. בלי זה אין שום דבר להתחיל. וזה נכון שהג'ון הזה ליד הסופי זה לא פשוט. כן. נכון, וגם כן הוא אמר נכון, אם תבוא ותשרת ותבטל את עצמך תקבל מה שיש בי, אחרת אין לי אפשרות לתת לך. נכון, רוחניות נמסרת כך. זהו. כן. נו.
Есть у нас вопрос из бюро ОКЛИ.
Шелла на ОКЛИ Ауламы.
Сформулированный Александром Рерихом из Краматорска. Арбуд ближе относится к моей группе или к мировому ОКЛИ в общем?
Арбуд זה נוגע לקבוצה שלי או לכל ОКЛИ Ауламы בכללו?
קודם כל לקבוצה שלי. עם מי שאני יכול להיות בקשר הדדי ובבדיקה, בשמירה, בבירור, במדידה, קודם כל כאן. עם הכלי הכללי אני יכול להתבלבל ולשלוט את עצמי שאני כבר נמצא איתם בקשר, רעבות וכן הלאה. קודם כל עם האלו שנמצאים איתי יחד ממש במגע. ואחר כך לאחרים. אבל אם אני לא מסוגל עם החברים שלי להגיע לאיזשהו קשר הדדי, אז אין לי מה לחשוב על אלו שנמצאים יותר רחוק. שם אני בטוח גם לא נמצא בקשר וגם עוד משקר לעצמי שאני כן עסקתי משהו. כן, שוויץ.
אמרת שעכשיו אתה הולך לפנות את עצמך יותר בשביל הכיוון החדש, מה, למה אתה מכניס את עצמך? כאילו, מה השלב הבא? ברור, רשתות חברתיות, המדע, אבל מה, מה העבודה, כאילו, שאתה רואה עכשיו?
אני לא מכניס את עצמי בזה.
אז למה אתה מכניס את עצמך?
לעבודה שלי שאני עושה. לא להפצה בסוג אחר. הפצה בסוג אחר היא הפצה שיעשו אותה תלמידים, אנשים, אין שם משהו מיוחד. זה עבודה קפדנית שאנחנו צריכים לעשות על ידי המומחים שאני לא שייך אליהם, על ידי אנשים שיודעים לכתוב, להכין חומר בצורה שזה יהיה מתאים לקהל הרחב, שגם כן אני לא מסוגל לזה בכלל, לאבד את החומר ככה נכון, בצורה טכנית, אינטרנטית שם וכן הלאה, גם אין לי בזה שום אפשרות להשתתף. לא, זה לא, אני רק נותן את צורת ההתפתחות שאחר כך תתממש, שתדעו לאן זה הולך ואיך אנחנו נצטרך לעבוד, שאני פותח קצת יותר קדימה, כן? לפנות למדענים, ממדענים למעלה, ממדענים למטה, לגרום לחינוך בעצמנו, אחר כך בללחוץ על הממשלות, על כלי תקשורת, על וכו' וכו'. אני נותן ככה הכיוון הכללי. בכמה שזה אנחנו נתקרב לזה ויהיה לנו יותר ברור מה קורה, אז אני אתן הסבר ועוד כהתקדמות. אבל בינתיים זה, אם יש בזאת שאלה בקטע הזאת מהדרך, אני מוכן. לי זה ברור הכיוון הכללי, אתה יודע, זה כמו שאתה נוסע, שמגיע לאיזה מקום, אז מפה מתחילה להיות ככה בקנה מידה יותר 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 גדולים, אז יש לך מה לפרש יותר ויותר, עד האזור, עד הרחובות, עד הביתים, עד הדירה. אותו דבר כאן. כן, משה.
לגבי חינוך גלובלי, אני יותר חושב שכבר הגיע שלב שאנחנו חייבים כבר לפרט ולבנות תוכניות. נגיד מחר יהיו כמה עשרות אלפי מובטלים, יגידו לך כך שעה בשבוע, שעה ביום, תלמד אותם. אין לנו עדיין תחומות. וזה תהליך...
אנחנו חייבים את זה לעשות, בטוח. אני אמרתי על זה. מה זאת אומרת? אנחנו דיברנו על זה ומדברים על זה כבר כמה חודשים. שאנחנו צריכים את זה לעשות, ודאי. אנחנו צריכים אנשים שיודעים לחבר כל מיני צורות מדיה, לימודית כאלו. זה לא דווקא לימודית, זה יכול להיות רומן כמו סינקה כותב, זה יכול להיות כל מיני דברים. סיפורים וקצרים ובדיחות וקליפים ושירים. הכל באותו כיוון. צריך בדיוק לכתוב מה זה, שכל הנושא הוא גילוי העולם האינטגרלי. חייבים בקשר בינינו, שבקשר בינינו אנחנו נעשים כבר מותאמים להטבע, זהו, גם כן להביא כל הגילויים האלו שיש בפיזיקה, בביולוגיה, כל הדברים, רק כמה שאפשר, ממש לאסוף אותם אחד אחד, לחפש אותם בכל מקום, ולהשתדל את זה לבצע. אין לי דמיון איך לעשות זאת, אבל ישנם אנשים שכן, ואותם צריכים למשוך לעבודה. וזה חינוך שאנחנו כבר צריכים עכשיו לפזר אותו בכל האינטרנט, בכל הרשתות האלו, ולא לחכות עד שזה יתקבל דרך ממשלות ובכלי תקשורת. יש לך שם בפנים הכל, אתה לא צריך אותם בשביל חברה וירטואלית הזאת, אלא ההפך. שם אתה יכול להשפיע ולמלות את העולם הווירטואלי הזה עד הסוף. וכשתעשה זאת, ככה תתקיל להתקדם לזה, אז אתה תראה איך עוד להשתכלל ולהצליח. וההצלחה היא שבאמת אתה תראה עד כמה שאפשר לספור, אפשר למדוד כמה יש לך אנשים שמתחילים כך לחשוב, שיחד עם זה, יחד איתך, וכבר אתה הופך להיות בזה בעל כוח. לא. ומשם אני לא יודע בדיוק לאיזה כיוונים להשפיע הלאה, אבל לממשלות, ובטח שזה גם כן ילך לאותם שלא נמצאים אפילו באינטרנט, לא נמצאים ברשתות. אבל ודאי שאם זה דבר ענפות, זה יתקלל, זה ישתחרר לכלי תקשורת ולממשלה ולכולם, כי זה, אנחנו קשורים יחד בפנים במערכת אחת. אז יש לפניך עכשיו שטח גדול מאוד שאתה צריך למלות ולעבוד על זה עם המון אנשים, בהרבה שפות, בכל מיני צורות מדיה, בלבדוק אם זה נכון או לא נכון מה שאתה עושה, האם זה באיזה צורה לגשת לאדם. זו עבודה מאוד, מאוד חשובה וקפדנית. זה בעצם הפצת חוכמת הקבלה. איפה אתה עוד מוצא למי שאתה מפיץ, אם לא שם? כן.
פשוט מכל הדברים האלה חשבתי על משהו יותר צר, כמו נגיד חינוך, שזה נגיד נותנים לך, לא יודע איך שזה דרך החוק יהיה, בצורה פרונטלית, שיש כאן תוכנית
לימודית. זה לא יעזור לך לבנות שם אוניברסיטה. לא. האוניברסיטה שלנו היא צריכה להיות בנויה בצורה פוזיטיבית, לא מחייבת, כי אתה לא מכניס אותם שעה ביום שהם ילמדו לך במקום, במקום עבודה או משהו, לא? ויש לפניהם פרונטלית איזה מורה או משהו שמסביר להם, והם נרדמים אחרי 5 דקות, כי הם לא יכולים לשמוע בכלל. זה אחר כך, אני מדבר על היום, מה שיהיה, זהו. אלה, אנחנו צריכים ליצור כל מיני... מי המדענים, מי עצמנו, מי עוד כל מיני, ואנחנו צריכים למשוך לזה גם אולי סלבריטיז, כל מיני אנשים שיכולים לעזור לנו להפיץ את הידיעה הזאת ובצורה קלה שהקהל מסוגל לספוג אותה. מה, תתחיל להסביר לו איזה מאמר? מי יכול להבין? כמה יושבים אנשים עם רצון שהגיעו כבר בעצמם והכל, וגם כן כמה לוקח להם זמן עד שהם מתחילים לשמוע בכלל מה זה? זה לא ברור, לא ברור, זה בטוח, כמו שאני לא ברור בטלוויזיה למי שנכנס במקרה מה הוא רואה, אני לא יודע. כן, אירן.
נגיד אני מכניס את האדם דרך הבעיה שלו, נגיד בעיה של מתח, חרדות, חינוך, משבר אנרגיה, לא משנה, אבטלה. החלטת אותו לאיזשהו תהליך של תכנים, לא משנה עכשיו איזה תכנים. נגיד מה העקרונות אני מעביר לו? העולם גלובלי, כולנו מחוברים יחד, השינוי לטובה על ידי כולנו מתחיל לחשוב שאנחנו יחד, כאילו איזה עקרונות אני צריך להעביר בתהליך שאני אומר, עכשיו האדם עבר את התהליך, קיבל מה שהיה צריך לקבל, נעבור לבא אותו.
אנחנו צריכים להכין את התשובות האלה או פניות האלו. אנחנו צריכים להכין אותם כמה שיותר מצומצם, אבל כמה שיותר פשוט. יכול להיות שזאת סדרה, שלא יכול להיות שהוא בבת אחת יספוג את החומר. הוא צריך להבין שרק בזה שהוא, בוא נגיד כך, אם אתה קורא, שומע, רואה את הדברים האלו, 1, 2, 3, נגיד 5 או 10, אתה מתחיל להבין מהי בעיה באמת האמיתית של העולם. זהו. ואז אולי לעשות את זה בצורה של סרטים מצוירים, כל מיני, כמו שאתה עשית פעם עם תוך חצי דקה או דקה לזה, קראו לזה, וכן הלאה.
60 שניות,
כן, על קבלה או משהו כזה. כל מיני כאלה דברים. ומזה ללמד, מזה ללמד אותו שהעולם הוא נעצר, הוא נעשה קשור זה לזה, שאנחנו קשורים זה לזה, לא יעזור לנו כלום. אם אנחנו רוצים להצליח, אנחנו בינינו צריכים להיות קשורים לזה לזה. בינתיים את הידיעה הזאת, כן? איך אנחנו מממשים את זה? כן? שאנחנו כולנו לומדים את הידיעה הזאת, ומתוך זה אנחנו מסכימים יותר ויותר. ההסכמה הזאת הכללית היא מתחילה לקשר בינינו. אנחנו מתחילים לקבל רגש משותף שאנחנו נמצאים יחד בחברה אחת, היחידה.
שלבים. אדם נכנס מהבעיה הפרטית שלו, הבנתי אותו לבעיה הכללית, הסברתי שהבעיה הכללית זה כתוצאה מזה שכולנו קשורים, והפתרון הוא בזה שכולם יתחילו לשנות את היחס. שלב הבא. מה השלב הבא אחרי זה? הוא הבין, כולם צריכים
לשאול
את היחס, יופי.
אם אנחנו אחרי זה ממשיכים להשפיע אליו מכל מיני, בלתת לו הסברים על כל מיני צורות הקשר בין בני אדם, עד כמה שזה טוב, עד כמה שזה חשוב, עד כמה שזה הכרחי.
זה הבעיה שלו.
זה כבר...
שלא
שהבנתי
אותו כבר למשהו יותר כללי.
אתה כבר הבנת אותו יותר כללי, הוא מבין שהכל תלוי כבר בחיבור. שאם יש חיבור אז הכל יסתדר. שכל הבעיות שלנו זה רק מחוסר החיבור. בעיה היום כזאת, מחר אחרת. זה, וכל יום יהיו לנו עכשיו, כל פעם אתה תראה מה, 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 מה רק יקרה. אז אתה, אנחנו, אם אנחנו מגיעים העיקר להביא אותו לידיעה הראשונה, הכל תלוי בחיבור בינינו. ואחר כך להמשיך, להמשיך, להמשיך להשפיע לו כל מיני הציורים, עד כמה שחיבור הוא יכול להיות טוב. הוא מתחיל לקבל מזה, קודם כל, הבנה מה זה הרשת. הוא כל הזמן חושב על זה. בזמן שהוא רואה את זה. הוא כמו זה סגולה, אין מה לעשות. אין? הוא מקבל את הידיעות האלו, התפעלויות האלה, התרשמויות האלה, הוא מתחיל מבפנים להשתנות. הוא מתחיל להרגיש שהוא... נעשה כאילו חדש, יותר רך, יותר מחובר, יותר מרגיש את העולם, אחרת דורש, אחרת מתקשר לכולם.
אז עוד פעם, בעיה שלו, בעיה כללית, כולם קשורים ביחד, הפתרון בחיבור, ואז נשטוף לו את המוח בדוגמאות איך חיבור עושה טוב.
נגיד, צריכים לשבת על זה ולפרט.
ברמת תכנים או ברמת העיקרות?
אפילו להכניס כאן אולי באמצע עוד כמה דברים, כן. נשב יחד, אני מוכן, כן לא.
אפשר אולי להסביר לו, למען חלק מההסבר צריך להיות שאם אתה שומע את הרעיון פעם אחת והוא גם נשמע לך הגיוני, יש, זאת אומרת, יש מוקד שאתה צריך לעבור ולשמוע אותו שוב ושוב ושוב בשביל בסופו של דבר לחיות את זה.
זה לא יעזור. זה לא יעזור, בשביל זה הוא צריך להיות כבר מאוד ככה, מאוד בעל יסורים. כן.
הערב יש הפגנה של כל מי שמתעסק שם עם הדיור והדלק.
לא, מה, מה?
מה צריך להיות היחס שלנו? יש חבר'ה שלנו שם. אם
חבר'ה שלנו רוצים ללמוד מהמצב שיש שם, שילכו. והתמאו שם, אבל בלי בני ברוך ובלי יחס אלינו, ובכלל לא להתערב כל כך. אלא ככה, להרגיש את המצב, ללמוד את זה, זה טוב. כן. אבל גם בצורה קריטית כזאת, זאת אומרת, ריאלית, להסתכל על הדברים. ואתם תראו שזה עדיין... זה... אם אתה תבוא אליהם עם הפתרון שלך, הם לא ישמעו. הם צריכים דיור, נקודה. אמרנו. זאת אומרת, ביניהם ובינינו יש עוד כמה שלבים כדי להגיע אליהם ולהסביר להם מה הבעיה. וזו בעיה מצד אחד, שאם אדם נמצא באיזושהי בעיה חריפה, אתה לא יכול לבוא אליו ולהגיד, אם טענה, בוא נעשה ככה וככה, אז ישתנה העולם, אז יהיה לכם, זה לנכדים שלי, אתה מבין? עד שזה יגיע, אתה מבין? זאת אומרת, דווקא הפעולות שלנו הן צריכות להיות למצב הרגיל הרגוע, שקצת לוחץ, קצת מפחד, זה, וכן, ככה זה. ברור? כן.
ובנושא אחר, אתה היום בבוקר אמרת, ונתת ציור כזה מאוד מיוחד על התהליך שקורה בשיעור בוקר, איך אתה לוקח את הרצונות שלנו, מחבר אותם ומריץ לכם מבחנות.
נו.
איך אנחנו יכולים להעצים את התהליך הזה? במה זה תלוי?
הכל בא לפי החשיבות. אם אתם מרגישים שיעור כזה כדבר חשוב במידת החשיבות, אתה מתקשר אליו והוא משפיע עליך. ידעת על זה? כן.
רציתי להמשיך את איראן כלפי הפצה בישראל, אפשר לשאול?
נו.
יש לנו עכשיו הרבה התארגנות להרצאות, אז רציתי לשאול שני דברים כלפי, הבנתי את העיקרון מה שדיברתם, איך לתת את המסר. עכשיו אני רוצה לשאול על איזה רוחב אני פונה למטה, זאת אומרת דרך החיסרון שלו. האם אפשר ללכת לכל דבר שיש בו חיסרון ואז להביא אותו בסוף אליי? זאת אומרת נגיד זוגיות, האם אני יכול ללכת למישהו שעל זה רוצה לשמוע ואז להגיד לו, טוב, יש לך בעיה בזוגיות, להתחיל עם זה, ואחרי זה, תוך כדי זה, להביא אותו לזה ש... איכשהו לזה שזה גם חלק מהבעיה הכללית שיש בעולם, והפתרון הוא בחיבור. בהרצאה נכונה, אולי בסדרת הרצאות. או שיש תחומים בכלל שלא לא, לא שווה להתעסק איתם, כי הם לא... אתה מבין? שאלה? זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו...
האנשים שיש להם כזאת בעיה, הם רוצים ממך לא הסבר למה זה קורה להם, אלא איך לתקן את המצב. כן? זהו. יש לי בעיה בזוגיות, אני בא אליך, תייעץ לי איך לתקן מצב. שאני יוצא מכאן בחיבוק עם זוגתי, וזהו, ואנחנו ממש זוגיונים עד סוף החיים. אני מקבל את זה ממך או לא? אתה תגיד לא. אתם יודעים למה אתם רבים? כי העולם הוא גלובלי אינטגרלי. ואתם האקס-אגואיסטים. שאתם לא יכולים לסבול זה את זה, כי האגו שלנו גדל עד כדי כך שכולנו שונים זה את זה. אז אתם בסדר גמור, אתם באמת שונים. כן? מה תגיד להם? מה ישאר? כי פתרון אתה לא יכול לתת מיידי, זה כמו עם הדיור. כן.
אז אני שואל, בכלל
האם
שווה להשקיע בזה כוחות?
במה הכוחות להשקיע?
בכאלה לקוחות, מכל מיני סוגים. נגיד, אני הולך לחברה גדולה, יש שם קהל מגוון. אני לא יכול לבוא לעשות להם
הרצאה
ל... לא יודע מה, אבל אני יכול לדבר
על הכללי, מצב הכללי. גם עסקים, גם... אתה יכול להגיד על מצב הכללי, אבל לא, לא, לא שאתה אוסף זוגות השבורים שנמצאים ממש על סף ההתנתקות, ואתה מביא להם את ה... כי אין לך פתרון מיידי אליהם. שוב, אנחנו צריכים תמיד ככה כתרופה לפני המכה, ולא תרופה בזמן המכה. בזמן המכה אדם לא שומע, הוא צריך עכשיו. ואתה אומר לו, אם תשתנה, אם אנחנו... כן.
עוד שאלה דווקא מהצד השני, האם יכול להיות שאני נותן לאיזשהו קהל הרצאה, אבל אני לא מגיע לזה שהפתרון הוא בחיבור והעולם גלובלי, אלא ידיעה כללית על חוכמת הקבלה, מה היא, למה היא מתגלה עכשיו, ככה בכללות.
אתה יכול לתת את זה.
מה... יש בזה תועלת, זאת אומרת, יש הרבה גם אנשים כאלה שלא בטוח מה יהיה עם זה אחר כך.
אני לא יודע, יש לנו חברים שהם כבר הלכו לכל הדברים האלה, מנוסים בזה, אתה חייב להתייעץ אליהם. בטוח שקודם כל מה שאתה עושה, אתה חייב להתייעץ, יש לך כאן ניסיון גדול בחברה על כל הפעולות. ולא לעשות לבד, ואני לא בעל ניסיון. אני לא הייתי בזה, לא נתתי הרצאות האלו, אני לא יודע. ובזאת נסיים.